משברים הם קור ההיתוך של ההצלחה שלנו. אף אחד לא אוהב משברים. אף אחד לא אוהב להיכשל. לימדו אותנו שאסור לנו להיכשל. אבל כשאנחנו במודעות הנכונה, המודעות של עושר, אנחנו יודעים שכישלון הוא מרכיב חשוב, אפילו הייתי אומר קריטי, בהצלחה שלנו. בפרק הזה אנחנו נדבר איך לוקחים כל משבר שיש לכם בחיים, בכל תחום. זה יכול להיות הכסף, אבל לא רק הכסף, זוגיות, הורות, משפחה, בריאות, מה שאתם רוצים. איך לקחת משבר טוב, לא לפספס אותו, ולהפוך אותו למקום של פריצת הדרך בחיים שלכם. בשביל זה יש מפת הדרכים, ואני הולך בפרק הזה לעבור איתכם על מפת הדרכים. זו מפה בת 12 צעדים. נעבור צעד צעד ונראה איך לוקחים כישלון ועוברים צעד אחר צעד והופכים אותו להצלחה פנטסטית. היי אלופים, יש לכם פוטנציאל כלכלי נפלא. אתם יכולים להכפיל ולשלש את ההצלחה הכלכלית שלכם. מעולם אנשים לא התמודדו עם קצב שינוי מהיר כל כך שמציב בפנינו אתגר כלכלי שאין כמותו. כאן גיל אורלי, ברוכים הבאים לפודקאסט סוד הכסף, התוכנית המעשית לצבירת נכסים. אנחנו נעסוק כאן במה שחשוב כדי להגיע להצלחה כלכלית משמעותית. כסף הוא רק אמצעי. אבל הוא אמצעי שמחייב אותנו לבחור בין לשלוט בכסף שלנו או לתת לכסף לשלוט בנו. זה הולך להיות מסע מאתגר שלנו ביחד שבו אנחנו נתגבר על אמונות שמגבילות ההצלחה שלנו. אנחנו ניפרד מתודעה של עוני ונחזק את תודעת העושר. אנחנו נלמד לעבור מחובות והתחייבויות לצבירת נכסים ושפע. אנחנו גם נלמד כאן בפודקאסט הזה את הסודות של העשירים. נרכוש השכלה פיננסית בתחומים של ניהול תקציב, נדלן, יזמות, ריבוי מקורות הכנסה, הכנסה פסיבית, השקעות ועוד הרבה דברים. אני אשתף אתכם מהניסיון האישי שלי של עשרות שנים כמנטור, כמשקיע וכיזם. אני גם מראיין אנשים שהם המודל שלי להצלחה כלכלית ומהם אני לומד. הפודקאסט הזה הולך להיות בית הספר להצלחה הכלכלית בבית, בעסקים ובחיים. השליחות שלי בחיים היא לאפשר לכל אדם ליצור לעצמו ביטחון וחופש כלכלי, כדי לחיות ברמת חיים, להבטיח את העתיד ולדאוג לאנשים שאנחנו אוהבים. אז חברים, קדימה, יוצאים לדרך עכשיו לעוד פרק במסע. היי חברים, אתם מכירים את ההרגשה הזאת שלפעמים קמים בבוקר או אפילו באמצע היום ומרגישים איזשהו כאב בבטן וקשה לנשום ואתם מרגישים שמשהו קורה, משהו לא טוב קורה ואין לכם שליטה עליו? רבותיי, זה משבר. זה יכול להיות משבר בכל אחד מהתחומים בחיים שלנו. בריאות, תודעה, כסף, זוגיות, ילדים, חלילה מלחמה. כל אלה דברים שקורים לנו בחיים. אבל החוכמה שלנו היא להשתמש בזה כחלק מההצלחה שלנו. משבר זה קור ההיתוך של ההצלחה. ואם אנחנו נלמד להפוך משברים להצלחה, אנחנו נוכל להתגבר על כל משבר ויותר מזה, ללמוד, לקבל משבר בשמחה ולדעת ולהגיד, זה בעצם חלק מההצלחה שלי. אז 12 צעדים שיאפשרו לנו להתמודד מול כל משבר, ואני יכול להגיד לכם שבאחד המשברים הגדולים שלי בחיי, בשנת 2014, מה שהציל אותי מהמשבר הזה, ומה שהפך את המשבר הזה לחלק מההצלחה מאוד מאוד גדולה, זה אותו מודל בין 12 צעדים ששמתי מול העיניים שלי, שמתי אותו על הקיר שלי, ופשוט זיהיתי איפה אני נמצא בתוך המודל הזה, וכל הזמן שאפתי להגיע לשלב הבא. אז בואו נעבור על 12 צעדים. בחיים שלנו, בכל תחום, יש מצב שבו אנחנו שואפים למשהו, אני קורא לזה תמונת ניצחון. ככל שתמונת הניצחון שלנו היא יפה יותר, מלהיבה יותר, מאתגרת יותר, רחוקה מאיתנו יותר, כך אנחנו דורשים מעצמנו יותר, וזה אומר שאנחנו נצטרך יותר משברים כדי להצליח. שימו לב, איזה כיף להתייחס אחרת למשבר. אז בואו נתחיל מנקודת האפס. נקודת האפס היא עוד לפני המשבר. היא תמונת הניצחון שלנו. צעד מספר אחת הוא אנחנו נמצאים מול משהו שאנחנו רוצים להשיג. בריאות טובה, חיים שלווים, ביטחון, מערכת יחסים, כסף בבנק, לצאת מהאוברדרפט, תמונת ניצחון, משהו שאנחנו רוצים להשיג אותו. ואז מתחיל הקושי. אנחנו רואים שהחלום שלנו לא הולך להתגשם. והקושי הזה יכול להיות בכל תחום. קיבלנו הודעה על מצב בריאותי לא טוב, חס וחלילה, חס וחלילה. משהו רע קרה לילדים שלנו, לסביבה שלנו, בעסק, התוצאות על הפנים, מה שאנחנו רצינו לא מתגשם. בהתנהלות, יש לנו הוצאות שאנחנו חייבים להוציא ואין לנו ברירה. כשזה קורה בחיים שלנו, אנחנו נמצאים בשלב השלישי, כי השלב הראשון זה תמונת הניצחון, השלב השני זה יש קושי. השלב השלישי הוא למעשה מחשבה לא מודעת. רוב האנשים מכירים את זה שפתאום גדל האוברדרפט בחשבון הבנק, ואנחנו אפילו לא מתעסקים בזה, מעדיפים לא להוציא את התדפיס בנק, לא להסתכל על זה. או בעסק שלנו הדברים לא הולכים, אבל אנחנו מעדיפים לא להסתכל על תזרים המזומנים. אנחנו למעשה מרגישים איזשהו כאב בבטן, איזושהי תחושה לא נעימה, אבל אנחנו לא ממש מגדירים לעצמנו מה לא יהיה. ואז אנחנו מגיעים לשלב הרביעי במודל שלנו, והשלב הרביעי הוא השלב שבו אנחנו מפסידים את המשחק. כי השלב הרביעי מלווה בכאב, כעס, אכזבה ונטישה. למה הכוונה? הכוונה היא שכשאנחנו בקטע הזה, אנחנו מחפשים מה השתבש, ובדרך כלל אנחנו נאשים מישהו אחר, נאשים את הסביבה. אנחנו נרצה להרגיש צודקים, אנחנו ניצא נגד כל העולם ואחותו. זה יכול להיות אם אנחנו הפסדנו איזשהו הפסד כספי מאוד גדול. אנחנו נאשים את זה שייתן לנו את העצה וזה שעזר לנו. ואם אנחנו נגיע לסכסוך עסקי, תמיד נאשים את השותף שלנו ונשתים את בן הזוג שלנו אם לא הולך לנו. התחושה הזאת של כאב וכעס היא משהו מאוד מאוד טבעי. אני יכול לשתף אתכם שבשנת 2014 הגעתי למשבר הכלכלי הגדול בחיי, כשאני מעל גיל 50, והמשבר הזה הוביל אותי בשלבים הראשונים שלו לשתי תחושות נוראיות. התחושה הראשונה הייתה שאני בכעס נוראי, אני בכעס על כל מי שבגד בי ויחזב אותי. על חברת הביטוח הגדולה שסידרה אותי, על העובדים שלי שנטשו אותי, על החברים שנעלמו לי, על העיתונאים שלא הוגנים כי גם פרסמו את הדבר הזה בעיתונים, וכל העולם יוצא כנגדי, והתחושה הייתה של חוסר שליטה על הסיטואציה, עד כדי כך הרגשתי חוסר שליטה שלא רציתי לצאת מהמיטה. והדבר הבא שקרה, בגלל המצב הנפשי שנמצאתי, זה שגם התפרצה לי מחלת סכרת שלא הייתה לי אף פעם, מבריאות מושלמת כמעט, למצב שאני חולה סכרת מאושפז בבית חולים. כן, זה האזור שהרבה נמצאים בהם, לא כולם מגיעים לקיצוניות שאני הגעתי, אבל אני מכיר הרבה מאוד אנשים שבשלב הזה די נתקעים. וכשנתקעים יש את הרצון הזה לנטוש ולעזוב את הדבר הקשה הזה. מי צריך את הדבר הקשה הזה? ובאמת מה שרץ לי בראש זה לעזוב את שליחות חיי, את הדבר שמכניס לי אושר בחיים וזה היכולת לעזור כלכלית לאנשים. אמרתי לעצמי בעצם, אולי אני אלך להיות שכיר באיזשהו מקום, ראש שקט, בשביל מה אני צריך את כל הדבר הזה? בשביל מה אני צריך את כל הבלגן הזה? התהליך הזה קוראים לו נטישה והוא טבעי. עכשיו אני נתקל בזה המון בקורסים שאני עושה. הרבה פעמים בתוך קורס, אחרי שאנשים מתקלים בקושי לעמוד ביעד שלהם, הם אומרים ומתייעצים איתי ואומרים לי, גיל, אולי הקורס לא מתאים לי, אולי אנחנו נעזוב. מאוד הגיוני. זה יכול להיות גם נטישה של יעד, לא לעזוב את הקורס. אנשים אומרים לי, בסוד הכסף, זה קורס מאתגר, כי תמונת הניצחון היא מאוד חזקה. אנשים אומרים לי, שמע, אבל היעד הזה לא מתאים לי, אולי אני אחליף יעד למשהו יותר הגיוני, יותר ריאלי. זו הנטישה, רבותיי. בדיוק שם אני עמדתי. וזה הרגע שבו יכולה להתבצע פריצת הדרך. כי המעבר הזה, בארבעת השלבים, מתמונת ניצחון עד כאב ואכזבה ונטישה, זה בדיוק המקום שאנחנו מפסידים. וגם אני כמעט והפסדתי הזדמנות אדירה שיש במשבר. כמעט הפסדתי את הדבר שהכי רציתי אותו בחיים. כמעט ויתרתי. והשלב הבא הוא בסך הכל הצהרתי, אבל יש לו משמעות. והוא הכרזה ואמירה. אני נמצא, אני נמצאת במשבר. מה זה עוזר ההצהרה הזאת? ההצהרה הזאת היא מאוד חשובה משום שכשאנחנו לומדים להתייחס למשבר בצורה חיובית, למעשה אנחנו אומרים לעצמנו, יש כאן הזדמנות, אני עדיין לא יודע אותה. אני לא יודע מה היא. אני כן עדיין מרגיש שאין לי שליטה שכל העולם בגד בי, וזה בגלל דברים אחרים, זה בגלל הממשלה, זה בגלל העובדים, זה בגלל החברים, זה בגלל הבן זוג, זה בגלל. אבל ברגע שאני אומר אני במשבר, אני מכיר בזה שיש כאן תהליך שאני צריך לעבוד עליו. אם כך, צעד מספר 5 זה הכרה במשבר והכרזה אני במשבר. השלב הבא הוא כבר קשה יותר, אבל הוא כבר מעביר אותנו לעבודה, ממש עבודה תודעתית, שאומרת, אני אחראי למשבר. לא השם, אני אחראי. יש לי כאן שיעור, יש לי כאן הזדמנות, בגישה שלי אני אשנה את המשבר. זה קרה לי. דווקא כשישבתי בבית החולים, באותו משבר שנת 2014, פתאום הייתה לי תובנה, והתובנה באה ואמרה, גיל, אתה קואוצ'ר, נכון שיש לך משבר גדול, אבל אתה יודע מה צריך לעשות. אז הכרזתי שאני במשבר, ואז קיבלתי החלטה. אני יורד מכל הדיונים המשפטיים, והיו דיונים משפטיים ורצון לתקוף את כל העולם ולתבוע את כל העולם ולהאשים אחרים. אגב, די צדקתי. אבל הבנתי שאני עכשיו, אם אני אתמקד במשהו חיצוני לי, שום דבר טוב לא יקרה לי. אני לא רוצה לבזבז שנים עכשיו במשפטים ולתבוע כל מיני אנשים שעשו לי כביכול עוול. לא. אני אחרי. והודעתי באותו רגע מבית חולים לעורך דין שלי, אנחנו מבטלים את התביעות. אנחנו לא מטפלים בשום דבר שעוסק בלהיות קורבן. אני אחרי. ואז התחלתי לשאול את עצמי, מה היה הטעויות שלך? מה אתה יכול ללמוד? איך אתה יכול לצאת בזה טוב יותר? אתן לכם דוגמה אחרת. משברון שקרה לי לפני כמעט 20 שנה, יותר מ-20 שנה, לפני שהתחלתי להתעסק בעולם הפיננסי. חבר טוב יעץ לי להשקיע באיזושהי מניה. לא היה לי כסף אז, לקחתי הלוואה מקרן ההשתלמות שלי. השקעתי במניה הזאת והפסדתי את כל הכסף. ואני זוכר את הכעס שהיה לי אז על החבר הזה. איך אתה נותן לי יצא כזאת חסרת אחריות? אתה יודע שאני לא מבין, אתה יודע שאני לא זה, אתה נותן לי, מה אני צריך להפסיד עכשיו את כל קרן ההשתלמות שלי דרך ההלוואה הזאת? אבל היה לי מזל, באותו שלב לקחתי אחריות על הדבר הזה. והמסקנה שלי הובילה אותי לאחד התחומים שמכניסים לי הכי הרבה הכנסה והכי הרבה ביטחון כלכלי. ניגשתי ללמוד על שוק ההון. מה אמרתי לעצמי? אתה אידיוט, לא הוא, אתה. שבחוסר הבנה, על עצמי, בחוסר הבנה, עשית משהו, לא הבנת את הסיכונים, לא הבנת את המשמעות של מה שעשית, והתוצאה הייתה מאוד פשוטה. הלכתי, רכשתי קורס ניהול תיקי השקעות, ממש קורס מקצועי במכללת מיטב, אגב, היה קורס מצוין, והתחלתי לסחור בעצמי כתוצאה מהקורס הזה. נזקקתי לעוד כמה קורסים, אבל התחלתי לסחור בעצמי. ופתאום, בזכות אותו משברון קטן, ומסקנה אחרת, שיניתי חלק גדול מהמצב הכלכלי שלי. עד היום. זה אחד המתנות הכי גדולות שקיבלתי. אותו הפסד שהפסדתי אז, כמה עשרות אלפי שקלים, נתן לי עולם שלם. ולכן הקבלת בעלות הזאת היא קריטית. עכשיו, תחשבו על כל מצב בחיים, לפעמים במצבים שאין לנו שליטה עליהם. תראו את המחירי דיור, תראו את הזוג צעיר שיש לו מחירי דירות, תראו את המשכורות, את הפיתורים שאתה יכול להיות פוטר, חס חלילה מחלה. זה לא פשוט לקחת אחריות שאתה בטוח שבעצם אין לך שום נגיעה בדבר הזה, זה משהו חיצוני לך. ככה נרגשתי. לא, יש לך שליטה. גם אם זה רפואי, גם אם אתה לא מצליח או לא מצליחה למצוא זוגיות, גם אם הניסויים עולים על סרטון, יש לנו שליטה. ויש כאן עוד משהו אחד עמוק הרבה יותר. זה קבלה של כמה דברים שזה מתחיל ברעיון שאין לי שליטה על המציאות, אבל יש לי שליטה עצומה על הדרך שבה אני מפרש ומתייחס למציאות. ואם נשים ככה זום אין לתוך העניין הזה, אז זה לקבל את זה שאין לי שליטה על התוצאות. על מה כן יש לי שליטה? יש לי שליטה על הדרך שבה אני פועל. על הדרך שבה אני מפרש, על מה אני מתמקד. ברגע שאני בא ואומר, אני הבעלים של המשבר הזה, זה אני. אני בוחר להסתכל ולהתמקד במשהו אחר, במשבר כהזדמנות. ושימו לב, היכן שאנחנו מסתכלים, שם אנחנו נמצאים. אם אני מסתכל על המצב שבו שום דבר לא תלוי בי, ואני קורבן של הנסיבות, וחס וחלילה קרה לי, ולמה זה קרה לי, ולמה זה מגיע לי, אני מחליש את עצמי. לעומת זאת שאני מסתכל ואני אומר, זה משבר ואני הבעלים שלו, זה נותן לי כיוון לפעולה וזה מוביל אותי מיד לשלב הבא, לשלב הבא שבו אני שואל את עצמי, מה אני הולך לעשות בסיטואציה הזאת? השלב הזה נקרא הבחירה בהצלחה, והוא כולל בו איזשהו משהו מאוד בסיסי שאני קורא לו, yes I can, כן אני מסוגל. זה להבין שמה שעשיתי עד עכשיו לא עבד לי, או שעבד ובסוף לא הצליח. אבל כשאני יודע מה אני רוצה, ואני אומר לעצמי רק דבר אחד, כן אני מסוגל, יכולים לקרות דברים נפלאים. אני יושב שם בשנת 2014, למעשה שוכב בבית חולים, מאושפז עם הסכרת, כל המצב הרגשי שלי הוביל אותי לבעיה רפואית, ואני יושב על המיטה ואומר לעצמי את הדבר הבא. כן, אני יכול. עכשיו זה שונה, ואז אני רושם לעצמי, רגע, איך אתה יכול? מה אתה יכול? הרי נכשלת. והתשובה שלי הייתה, כן, אני יכול. אני יודע שאני יכול. אני יודע שאני אתמודד עם זה. יש לי את הכוחות הנפשיים, יש לי את הניסיון, יש לי את התעוזה. אני אדם שמסוגל להתמודד עם קשיים. זה קטע חשוב. והצד השביעי הזה, הבחירה בהצלחה, הוא הצו שבו אתם אומרים לעצמכם, גם אם אין לכם את הדרך ואין לכם את הפתרון, וגם אם אתם מרגישים שאין לכם שליטה, כן, אני יכול, כן, אני יכולה. תגידו את המשפט הזה בהקשר לדבר שהכי מטריד אתכם בחיים. ומהנקודה הזאת, אנחנו מתקדמים וקופצים ישר לשלב הבא, שלב מספר 8, נקרא בחינת מחויבות ומטרות. זה הזמן שאני מתחיל להפוך את המשבר להזדמנות ענקית. אני בא ואומר, אוקיי, מה שאני יודע זה שאני לא יודע. מה שאני יודע שמה שעשיתי עד עכשיו לא עבד לי. וזה כולל שתי שאלות. א', האם אני עדיין רוצה את מה שרציתי? למה זה חשוב לי? מה אני רוצה בכלל? אתם זוכרים שאני סיפרתי לכם שאני הייתי במשבר שנת 2014, לא היה ברור לי מה אני רוצה. התחלתי לשאול את עצמי, רגע, אולי תלך למקום בטוח, אולי תלך להיות שכיר, בשביל מה אתה צריך את כל הכאב ראש הזה? ואז זה דרש ממני לרדת עמוק עמוק לתוכי ולשאול את עצמי, מה אתה רוצה באמת? והתשובה שנתתי לעצמי הייתה, השליחות שלי בחיים, הייעוד שלי בחיים, אני נמצא בעולם הזה כדי לעזור לאנשים להצליח כלכלית. כל אחד יש לו את הייעוד שלו. במקרה הזה שלי, המשבר היה כל כך גדול, שנזקקתי לחזור לבסיס, לשאול למה אני נמצא בעולם הזה. וזה מקום של הרבה עוצמה. כי אמרתי לעצמי, אני לא הולך לחזור לאותם טעויות, אני הולך לצמוח מכאן. והשלב הזה של בחינת מחויבות ומטרות, שם אותי במקום שבו אמרתי, רגע, אני לא מסתפק עכשיו בלהגיע ל-20-30 אנשים בחודש או בשנה. אני רוצה להתחיל לחשוב באלפים. ושימו לב, ממשבר מאוד גדול, פתאום, בגלל שהיה ברור לי מה אני רוצה, ובגלל שהכל נטרף, אמרתי לעצמי, שמע, אתה רוצה הצלחה פנטסטית. עכשיו תחשבו על תחום אחד בחיים שלכם, ששם יש לכם אתגר, והדברים לא עובדים. תשאלו את עצמכם, את השאלות ששאלתי את עצמי. מה אתה רוצה באמת? איך אתם רוצים לראות את החיים שלכם בעוד 5 שנים? למה זה חשוב לכם? זוגיות, למה זה חשוב לכם? הורות, בריאות, כסף, למה זה חשוב לכם? האם אתם מוכנים להילחם בשביל זה? הצעד הבא שלי היה, זה כבר צעד 9, מחויבות חדשה. באותו רגע שהבנתי שאני נכנס וחוזר לתחום שאני רואה בו שליחות לעזור לאנשים להצליח כלכלית, ואמרתי לעצמי אני רוצה להיות משמעותי, רשמתי לעצמי יד, בקורס הבא אני רוצה 100 אנשים. רק שתקבלו מושג כמה זה גדול, בקורס הכי טוב לפניכן היו 35 אנשים, ואני מדבר על סדר גודל של 15 שנים. אני רוצה לקפוץ ל-100 אנשים. ורשמתי את זה לעצמי. לא היה לי מושג איך עושים את זה, אבל באותה שנייה שיש לי מחויבות חדשה, והיה ברור לי שאני הולך לעשות את זה, והיה ברור לי מה היעד החדש שלי, נדרשתי לחשוב מחוץ לקופסה. וזה הכניס אותי לעולם אחר. עולם שבו חיזקתי דברים, שרירים שהיו חלשים אצלי, כמו לדוגמה שריר השיווק, שחיזקתי אותו. כי ידעתי שאני רוצה להגיע לשם. שותפים עסקיים, פניתי לאנשים. ניסיתי דברים שלא ניסיתי אף פעם. יצאתי מאזור הנוחות שלי. משבר מאפשר לנו לצאת מהאזור המוכר והידוע שלנו, ממה שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים. הוא מכניס אותנו גם לאזורים שהם פחות נוחים, מאמתים. אני כאחד ששנה שיווק אז, היום אני אוהב את זה. אמרתי לעצמי, האם אתה מוכן לעשות מה שנדרש בשביל להצליח? לא מה שאתה אוהב, זה קל, מה שנדרש. וכשאמרתי לעצמי כן, אז מיד, באופן מיידי, נרשמתי לקורס שיווק מהטובים בעולם. כי אמרתי, אם אני הולך, אני הולך בגדול. כלומר, גם כשאין לנו את הידע ואין לנו את הזמן ואין לנו את המשאבים, כשאנחנו מאוד מאוד רוצים, משבר עוזר לנו לצאת מההרגלים, מהשיטה שלנו. זה חלק מההזדמנות הכי גדולה שיש במשבר. ובאופן לא מפתיע, רשמתי לעצמי חלום שיהיו 100 אנשים בסוד הכסף בתוכנית הבאה, ולהפתעתי הרבה או שלא להפתעתי, בקורס שלאחר מכן היו 195 אנשים, פי 6 מהקורס הכי גדול. ולאחר מכן כבר הגענו למאות וכמעט 1,000 איש בקורס, אבל זה כבר היה המשך טבעי של אותה פריצת דרך. ובזכות זה, שיניתי את החיים שלי, שיניתי את איכות החיים שלי, אבל בעיקר שיניתי את התחושה שלי ואת הידיעה. כן, אני יכול. Yes, I can. גם אתה יכול. גם את יכולה לעשות את זה. וזה מוביל אותנו לדבר הבא, ואני אקרא צמצום הרצון, זה השלב מספר 11, שהוא הכי פחות מובן. מה זה צמצום הרצון? צמצום הרצון אומר כזה דבר, אחת הסיבות שאנשים לא מצליחים, זה שהם בתחושה של בחינות, ויש נכשל ולא נכשל. בעולם שלנו, של ההצלחה, נכשל זה רק אדם שלא מנסה. וזה לקבל, בצמצום הרצון, זה לקבל את זה שאין לי שום שליטה על התוצאות שלי. אני לא יודע אם זה יצליח או לא יצליח. על מה יש לי שליטה? על מה שאני עושה, על הדרך שבה אני עובד. וברגע שאני משחרר את עצמי מבחינה, ולא כל הזמן אומר לעצמי, כן, אני רוצה הצלחה כזאת וכזאת, אני רוצה זוגיות, אני רוצה כסף, אני רוצה זה, אני רוצה זה, וכל הזמן ללכת עם הרצון, אלא עבור להגיד, אני הולך להתמקד במה שיש לי שליטה, ויש לי שליטה בסך הכל על שני דברים. על מה אני מסתכל, ובאיזו עוצמה אני פועל. יש לי שליטה על הדרך. אם אני אגיע למטרה שלי או לא, זה פחות מעניין. למה זה פחות מעניין? אז בשביל מה יש מטרה? והתשובה היא שאני פועל בכל העוצמה שלי, יקרו דברים נפלאים בדרך כלל הרבה יותר ממה שאני רוצה. תפסיקו לבחון את עצמכם. צמצום הרצון זה אחד הצעדים הכי חשובים שאני מלמד, שעוסק בשאלה על מה יש לי השפעה. יש לי השפעה על עצמי. ולכן אם אני ממקד את המחשבה שלי בדברים החיובים ולא בחולשות, בהזדמנויות ולא בדברים המפחידים שלי, ואני כל בוקר מזכיר לעצמי, yes you can, כן אתה יכול, ואני פועל כל יום ומקדם את מה שחשוב לי, קורים דברים נפלאים. עברנו ביחד 12 צעדים, אוקיי? מקושי ועד למצב האחרון שבו אנחנו מצמצמים את הרצון ומתחילים לפעול כדי להגשים את מה שחשוב לנו. תרשמו על עצמכם את המודל הזה מול העיניים. אני אקריא לכם אותו כרגע. זה מתחיל בתמונת ניצחון שלב מספר 1, זה מה שהיה לנו לפניכן, לפני שהיה לנו משבר, ולאחר מכן שלב 2 זה קושי, שלב מספר 3 מחשבה לא מודעת, שלב מספר 4 כאב, אכזבה או נטישה, שלב מספר 5 הכרה במשבר והכרזה, זה המקום שמתחיל השינוי, שלב 6 זה קבלת בעלות, שלב 7 הבחירה בהצלחה, שלב 8 בחינת מחויבות ומטרות, שלב 9 מחויבות חדשה, שלב 10, הצבת יעד חדש, שלב 11, צמצום הרצון, ושלב 12, פעולה בשמחה, בכיף, כי אנחנו חיים את החיים שאנחנו רוצים, ואז קוראים דברים נפלאים. חברים יקרים, תרשמו לי כאן, איך אתם מתמודדים עם משברים? האם זה קשה לכם לקחת אחריות ובעלות על מצבים קשים? גם כשזה נראה שזה לא אפשרי? מה אתם לוקחים מתוך השידור הזה? בסופו של דבר, אנחנו נותנים כלים, שיאפשרו לנו לפרוץ גבולות ולחיות את החיים שאנחנו רוצים. תודה שהקשבתם לפרק הזה, ניפגש בפרק הבא.